שלום לכולם, בסדר ככה? ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכות הבאות. נתבקשתי שהנושא שלנו יהיה עיקרי תשובה, רק אפשר לחזק את זה, עיקרי תשובה בתורת הרב קוק. טוב, אז קודם כל הריני להודיע שאנחנו כופרים בעצם המושג תורת הרב קוק, כי בכל הרב קוק המציא תורה, אלא תורת הרב היא תורת ארץ ישראל, היא התורה השלמה, תורתו של ריבונו של עולם, שמכוחה כולנו חיים. אז היות והסוגיה הזאת היא סוגיה ארוכה ורחבה, יש לה משמעויות רחבות מאוד, ניגע אולי בנקודה אחת מרכזית בדף שלפנינו, ולפי הזמנים נראה לאן נגיע. ידוע כלל גדול בידינו שכשאנחנו רוצים להבין דברי תורה שבכתב, אנחנו קודם כל צריכים להשתחרר מהטעות הבסיסית שהיא התרגום של מילות התורה או המילים של ריבונו של עולם לפי המילון המדובר שלנו היום. זאת אומרת, נכון שחכמים אמרו בין 5 למקרא, ולכן התינוק הקטן מגיל 5 עד 10 יכול לקבל את הרשמים כדי שנפשו תיבנה בצורה נכונה, גם אם הוא רק קורא את התורה. ולכן אם הוא יבין למשל את הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אם הוא יבין בהתחלה ברא, לא יודע בדיוק מה זה, אבל את התחלת שם למעלה ואת האדמה כאן למטה, מבחינת התינוק הקטן זה רושם את הנפש, זה רושם את הרושם הנפשי שהוא זקוק לו. אבל נראה לי שאנחנו עברנו את גיל 5 וגם את גיל 10, ומגיל 15 אנחנו כבר בין 15 לתלמוד, ולא מדובר על 3 מקצועות שונים מקרא משנה תלמוד, אלא שלושה מקצועות שבעצם הוא אחד בתוך השני, מעין 4 רבדים של פשט, רמש, דרש, סוד. לא מדובר על 4 רבדים קווים מקבילים, אלא הפשט הוא המעטפת החיצונית, המעגל החיצוני, והסוד הוא התוך הפנימי. ולכן בעצם אם אדם לא יודע סוד, אז הוא גם לא יודע פשט מצד האמת. ולכן אותו דבר כאן, כשאנחנו רוצים להבין את הפסוק הראשון בתורה, אנחנו ודאי נזקקים למילון של חז"ל במדרש ובגמרא, כדי שנוכל להבין מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. לכן למשל כשהתורה אומרת בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מיד חכמים עצרו אחרי המילה הראשונה ואמרו, רגע, עצור, המילה ראשית יש לה משמעויות אחרות מהמובן שקוראים לו באנגלית first, זה משהו אחר. למשל, אין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא תורה, אין ראשית אלא חלה, אין ראשית אלא ביקורים, אין ראשית אלא עמלק. ההתחלה הייתה בסדר, הסוף הוא לא מיודע מה. זאת אומרת, בראשית ברא אלוהים, בישראל ברא אלוהים, טוב מאוד, בתורה ברא אלוהים, מצוין, בחלה בביקורים, קצת פחות ברור, בעמלק ברא אלוהים, זה נשמע הזוי. אז כמה שצריך להבין מה חכמים רצו לומר בעמלק ברא אלוהים, או יותר נכון מה הקדוש ברוך הוא רצה לומר שחכמים הסבירו אותו. על פי ההבנה הזאת, כשאנחנו ניגשים למדרש שאומר את הדברים הבאים בתחילת בראשית רבה, כולנו נקווה מכירים אותו, בראשית ברא אלוהים, בנקודותיים ראשית, יש איזושהי ראשית שהיא בעצם איזשהו ערך, איזשהו אידיאל של מכוחו ולמען הגשמתו נברא העולם. זאת אומרת, יש 6 לפי הדעה הראשונה, תנא קמא, 6 ערכים, 6 אידיאלים שלמען הגשמתם נברא העולם. בראשית ברא אלוהים, 6 דברים קדמו לבריאת העולם. קדמו זה לא לוח זמנים, זה לא בשנת מינוס 1 לבריאת העולם. גם אסור לשכוח, אנחנו מדברים בכלל בעולם הבריאה, לא בעולם העשייה. והמדרש אפילו מחלק בין דברים שעלו במחשבה להיברא ונבראו. כלומר, עוד אחורה, עוד פנימה. בכל אופן, לא נחלק עכשיו את החילוק הפנימי הזה בין עלו במחשבה ונבראו. 6 דברים קדמו לבריאת העולם, יש מהן שנבראו ויש מהן שעלו במחשבה להיברות. עלו במחשבה להיברות זה יותר פנימי מאשר נבראו, זה עוד לפני הבריאה אפילו. דרך אגב, כבר לפי החילוק הזה אפשר לשים לב שישראל קדמו לתורה, הוא לא צריך להגיע לסוף, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. כי ישראל עלו במחשבה להיברא, והתורה נבראה. טוב, אז זה חשבון שלא קשור אלינו היום. יש מהן שעלו במחשבה, יש מהן שנבראו, יש מהן שעלו במחשבה להיברות. התורה והכיסא הכבוד נבראו. והמדרש מביא פסוקים. האבות וישראל ובית המקדש ושמו של משיח עלו במחשבה להיברות. לפי השיטה של תנא קמא, עכשיו בואו קצת נשתף פעולה. כמה דברים קדמו לבריאת העולם? כתוב, לא צריך לחשוב. שישה. האם התשובה בתוך הרשימה? האם לפי השיטה של תנא קמא התשובה קדמה לעולם? כן או לא? לא. מה שקדם לעולם זה האבות, אני אומר לא לפי הסדר. האבות, ישראל, תורה, בית מקדש, שמו של משיח, כיסא כבוד. לפי התפיסה הראשונה של תנא קמא, תשובה לא קדמה לעולם. האם מישהו מוכן לומר במשפט אחד קצר, מה ההבנה הראשונה לפחות, למה התשובה לא קדמה לעולם לפי תנא קמא? סליחה? כלומר, תגיד את זה יותר עקרוני. תגיד יותר עקרוני. בדיעבד. זאת אומרת, היות ותשובה לכאורה זאת בחירה אנושית מקולקלת, בחירה אנושית חופשית מקולקלת, כלומר תאונת עבודה, וששת הערכים שקדמו לבריאת העולם הם בעצם ערכים לחתחילים, אידיאליים, שמכוחם ולמען הגשמתם נברא העולם, אז ברור שאם התשובה היא בדיעבד, זאת אומרת היה עדיף שלא תהיה, אז ודאי שלא יכולה להיות קודמת לעולם. רק שנייה, כבודו, שנייה. אם כן, לכאורה לפי ההבנה הזאת מהי תשובה? אדם הולך ברחוב, חז ושלום נופל לבור. טוב, אז אדם שנופל לבור כדאי שיקום, שבע יפול צדיק וקם, שיצא מהבור. אבל אדם שלא נופל לבורות לא צריך לקום. אז התשובה היא שייכת רק אצל אנשים שנפלו לבורות. עכשיו זה יותר חמור ממה שעכשיו אנחנו אומרים. כי אם התשובה היא בדיעבד, דהיינו תאונת עבודה של בחירה חופשית אנושית מקולקלת, אז היא מאוד פרטית. מה זאת פרטית? היא מאוד פרטית לאדם שנפל בבור, כי מי שלא נפל לא שייכת לעשות תשובה, והיא מאוד פרטית ביחס לנושא שבו אתה נפלת לבור, אבל ביחס לנושא אחר אתה לא צריך לעשות תשובה. זאת אומרת, לפי זה יוצא, לפי הדעה הזאת יוצא של תנא קמא, שתשובה לא קדמה לעולם, כי תשובה היא בדיעבד ותשובה היא פרטית. פרטית גם במובן של האדם הפרטי וגם במובן של הנושא הפרטי שבו האדם נפל. כן, מה אתה רוצה לומר?
לא שהתורה עצמה חלק מלמות. למה עכשיו הפרשת מכל התורה כולה, התורה כוללת.
אז אתה אומר שכנראה צריכה להיות דעה שנייה במדרש.
ועוד דבר, לא עוד דבר. בעצם עובדה שעם ישראל, אם האדם, כפי שהוא בסופו של דבר, האדם מגיבו חוטא. יש לו בחירה חופשית, אז הוא גם חוטא. ממילא צריכה להיות דעה.
טוב, זה כיוון אחר, אבל אני חושב שכרגע ההבנה הפשוטה קודם כל בתנא קמא היא שהתשובה לא יכולה להיות קודמת לעולם, כי כל מה שהוא קודם לעולם הוא רק ערך לכתחילי. מה שאין כן, התשובה היא לא ערך, אלא היא בדיעבד אנושי בחירי מקולקל, ולכן כמו שאמרנו עכשיו היא פרטית. אבל כמו שאומר כבודו בצדק, מיד תופיע הדעה השנייה, שעל בסיסה נכתב כמובן ספר אות התשובה, לא רק על בסיסה, אבל בעיקר, כמו שהרב מזכיר בכמה מקומות בגלוי או ברמז, והיא אמר רבי אבא ברבי זעירא, אנחנו בשורה השנייה לפני סוף המקור הזה, רבי אבא ברבי זעירא אמר, אף התשובה קדמה לעולם. אז כן, כמה דברים קדמו? שבעה. נו, אז איך נסביר את זה? טוב, אפשר לענות בצורה מתמטית. מתמטית, אם לפי תנא קמא התשובה היא בדיעבד, לפי רבי אבא ברבי זעירא התשובה היא לכתחילה, ואם לפי תנא קמא התשובה היא פרטית, אז לפי, אז לפי רבי אבא ברבי זעירא התשובה היא כללית. מה זה אומר? מה זה המשפט הזה? אומר המלבי"ם יסוד גדול. נגיד את העיקרון ואחרי זה ניתן דוגמה כדי להסביר את זה. ככל שהמדרגה שהבורא ברא בבריאה היא יותר בעלת מעלה, לפחות בפוטנציאלה, בפוטנציאל שלה, כך היא נבראה יותר חסרה כדי שהיא תהיה שותפה בהשלמתה. בואו נפרק את המשפט הזה. ניקח דוגמה פשוטה ברמת התזונה, ברמת האכילה והשתייה אפילו. בסדר? המדרגה הנחותה ביותר בטבע, הנמוכה ביותר, הדומם. הדומם, האבן לא צריכה לאכול ולשתות. זאת אומרת, האבן תמיד צבעה, במחאות, היא לא נזקקת להשלמה, שם משפט יותר מדויק, כי הקדוש ברוך הוא לא סומך עליה שהיא תוכל להשלים את עצמה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא אותה שלמה, היא תמיד שבעה, היא בסדר גמור, אבל היא מדרגה נחותה. איך אנחנו יודעים שנחותה? כי היא שלמה, היא שבעה. הצומח צריך קצת לאכול, הרבה לשתות, צריך הרבה מים, קצת זבל. כלומר, מדרגת הצומח יותר בעלת מעלה, יותר בעלה, הצומח הוא יותר בעל מעלה בכך שהוא יכול להשלים את עצמו, אמנם לא לבדו אלא על ידי עזרה מבחוץ, מים וכו', אבל זה שהוא יותר בעל מעלה, זה גופה, היא גופה, כדור בחוב ברא אותו יותר חסר, כדי שהחיסרון הזה ישתלם, כי הוא מסוגל במחאות להיות שותף בשלמתו. חי, הוא צריך כבר יותר לאכול מאשר הצומח, הוא לא יכול לשתות הרבה כמו הצומח ולאכול מעט, הוא צריך אכילה. חתול צריך פח זבל כדי לאכול. זאת אומרת, חתול בעל חי הוא במדרגה יותר עליונה, ולכן הוא נברא יותר חסר, כי הקדוש ברוך הוא סומך עליו שיש שותף בהשלמה. הגענו אלינו, אומר המלבים, האדם, קל וחומר ישראל, קל וחומר כהנים בישראל וכו', האדם הוא בעל מעלה יותר עליונה, ולכן הוא נברא יותר חסר, כי הקדוש ברוך הוא סומך עליו שיש שותף בהשלמה. אם כן, חוזרים למשפט העיקרון. אם כן, ככל שהבריאה היא יותר בעלת מעלה, כך היא נבריאה יותר חסרה, כי הקדוש ברוך הוא סומך עליה שהיא תהיה שותפה בהשלמה. יפה. זאת אומרת, יוצא לפי זה שכשאנחנו אומרים שהעולם שלנו נקרא עולם התיקון, אפשר להבין את המשפט הזה, את הביטוי הזה, בשני כיוונים. או שהעולם שלנו ביסודו הוא קלקול, ולכן אנחנו צריכים לתקן קלקולים. זאת ההבנה הראשונה של תנא קמא, שתשובה זה טוב מרע, נפלתי לבור, קום מהבור, ולכן היא בדיעבד ולכן היא פרטית. או שעולם התיקון זה לא תיקון של קלקולים, אלא בלשון המהר"ל, בכוח שיוצא לפועל. העולם שלנו, עולם התיקון, זאת אומרת, הוא עולם שנברא בכוח, וככל שפוטנציאל הבכוח, הבפועל, הוא יותר גדול, ככה בכוח יותר גדול וככה בפועל יותר חסר. ולכן תשובה זה לא טוב מרע, תשובה זה יותר טוב מטוב. עד לאן? עד אין סוף. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. ברור, ילכו מחיל אל חיל. זאת אומרת, לפי ההבנה הזאת, תשובה היא יותר טוב מטוב, ויותר יותר טוב מיותר טוב, עד אין סוף. לכן ברור שאם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכתחילה, ה-DNA של העולם, של הבריאה, ובפרט של האדם, ובפרט של ישראל, הוא חיסרון, זאת אומרת שאנחנו צריכים כל הזמן להשלים חסרונות ולאו דווקא לתקן פלקולים. לכן אומר בנו של נפש החיים בספר נפש החיים על הפסוק, אין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. אומר, אפשר להבין את הפסוק הזה בשני אופנים. או שהמילה חטא פירושה רע, עבירה, אין אדם בארץ אשר עשה טוב ולא יעשה רע, זאת ההבנה הרגילה. וההבנה השנייה יותר עמוקה, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחסיר, חטא שם חיסרון, ולא יחסיר בטוב הזה בעצמו. מי צודק, תנא קמא או רבי אבא ורבי זעירא? שני. כלל גדול בידינו, המילה מחלוקת היא מלשון, המילה מחלוקת היא מלשון חלק. ומה התכונה של חלק? מה התכונה של חלק? שהוא חלק משלם, ששמו כן הוא. אם כן, כשיש מחלוקת, זה בעצם חלקים של שלם אחד. אז תנא קמא אומר תשובה זה טוב מרע, רבי אבא ורבי זעירא אומר תשובה זה יותר טוב מטוב. תנא קמא אומר תשובה זה בדיעבד, רבי אבא ורבי זעירא אומר תשובה זה כלל, זה לכתחילה. תנא קמא אומר תשובה זה פרטי, רבי אבא ורבי זעירא אומר תשובה זה כללי. מי צודק? שניהם. מי יותר צודק? הרב קוק, כן, רבי אבא ורבי זעירא. זה נכון. זאת אומרת, ברור שזה שאנחנו מוצאים ספרי תשובה, שאולי הם רוב ספרי התשובה המונחים גם פה בספרייה, שעוסקים במהלך תשובה של טוב מרע, זה בסדר גמור, זה נכון. אנחנו לא חושבים שלא מזלזלים בזה. אבל יש מהלך תשובה יותר עמוק, יותר כולל, יותר לכתחילה, שהוא מעין ספר אורות התשובה ודומה, שהוא יותר טוב מטוב. אם כן, תשובה זה לא רק טוב מרע, אלא טוב מטוב, יותר טוב מטוב. וכל אחד מאיתנו לא יכול להגיד שלא נופל לבורות, ודאי שאנחנו כחברה לא יכולים להגיד שלא נפלנו לבורות. אני לא ידעתי עד לפני לא מזמן שהיום עיון הזה הוא לעילוי נשמת קדושי חללי יום הכיפורים, זכר צדיקים לברכה, השם יקום דמו, וכל מי שיושב בחדר הזה, בבית מה שהיקר הזה, עם זקן קצת לבן, אז יודע מה מלחמת יום הכיפורים מסמלת בחברה הישראלית, ולא צריך להרחיב דברים על זה. אז אף אחד לא אומר שהעולם שלנו רק יותר טוב מטוב. העולם שלנו הוא גם טוב מרע, לכן אנחנו לא מזלזלים בדעת הנקמה. דעת הנקמה היא חשובה מאוד. אבל דעת רבי אבא ורבי זעירא היא מעצימה את זה יותר. את כל מה שאמרנו עכשיו אומר הרב למשל בפסקה קצרה, באורות התשובה. מקור 2, פרק י"ד, פסקה א'. אומר הרב, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, הייחודיות האנושית היא שכלו ומוסרו של אדם והקשר ביניהם, מחשבה ומידה. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כלומר לגלות את הטוב שברע, כדי לתקנן ולמתקן, בלשון החסידות נגיד, למרות שזה לא מדויק, הכנעה והמתקה, נגיד שזה נכון מה שאנחנו אומרים עכשיו, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, צריך להעלות את המידות והמחשבות הקטנות למקור שורשן ולהעירן באור של גדולה. אז זו תשובה שהיא מהלך של טוב מרע, ויש תשובה שהיא מהלך של גדול מקטן. הקטן הוא טוב, אבל הוא טוב קטן. הצריך טוב גדול. הנה הרב אומר את מה שאמרנו במשפט. כמו שצריך לתקן את הרע, כך צריך לעשות את הטוב יותר טוב. כמו שצריך להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן הטוב, כן צריך להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, הטובות הקטנות, לטובות גדולות. אומר הרב יותר מזה, וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כנראה הרב מתכוון כאן לרעות, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות שעולות לאורה גדולה. לאורה גדולה. כלומר, יותר, מה שבונה את האדם ואת העולם, יותר, זה להפוך יותר טוב לטוב, טוב ליותר טוב, מאשר טוב מרע. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, שיעורי בית, חשובים מאוד. צריך לברר מה הרב מגדיר קטן אל מול מה הרב מגדיר גדול. רמז, רבן יוחנן בן זכאי, מסכת סוכה, לא הניח מקרא משנה וכו', דבר גדול ודבר קטן. אומרת הגמרא דבר גדול? מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות הבאי ורבה. אז בין היה וגם במקומות אחרים הרב מדייק. מה הגדרה דבר גדול, דבר קטן? משפט אחד, דבר גדול, דבר שהוא מקורי, דבר קטן, דבר שהוא הסתעפותי. כלומר, אנחנו רגילים להגדיר גדול וקטן בממדים כמותיים. הרב מגדיר ברמה איכותית, הגמרא מגדירה ברמה איכותית. מעשה מרכבה זה שורש המציאות. הוויות הבאי ורבה, אנחנו לא מזלזלים בהם חס ושלום, אבל הם ביטויים של, וגילויים של שורש המציאות בלבושים בעולם הזה. אז זה דבר גדול וזה דבר קטן, ואנחנו רוצים להעלות דברים קטנים לגדולה. חתם סופר אומר לא להרבה. אז סיפר לי פעם תמיד חכם שאמר, ששאל את הרב ציודה, הרב, איפה עובר הגבול של החתם סופר? אמר לו הרב ציודה, אמר לו אישית, אדם גדול יודע איפה נמצא הגבול ואיפה נמצא החיבור. זה תשובה של הרב ציודה, תשובה כזאת. כלומר, אדם גדול לא מחפש טבלאות. אדם גדול יודע לשים את הקווים ויודע גם לחבר חיבורים. טוב, זה לא הנושא שלנו עכשיו. בכל אופן, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה, והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. בואו נחריף את המשפט הזה קצת. הזוהר אומר, מביא את זה הרב באורות התשובה לפחות בשני מקומות, למה משיח בא? למה המשיח צריך לבוא? אומר הזוהר, לאטווה לצדיקיה בתיובתה, להשיב את הצדיקים בתשובה. כלומר, להפוך את הצדיקים להיות בעלי תשובה. מה זה בין צדיק לבין בעל תשובה? ובפרט בין צדיק גמור לבעל תשובה. שצדיק גמור, גמור. אבל אין עולם גמור. אדם שייך למדרגה של השתלמות אינסופית. ולכן התפקיד האמיתי של המשיח, חז ושלום, אני לא מבין ברשעים, אבל רק בשביל ההגדרות, אדם רשע, רשעים יודעים שהם צריכים להיות בעלי תשובה, זה לא חידוש. הבעיה נמצאת אצל הצדיקים. הבעיה נמצאת אצל אלה שיש להם זקן ארוך. שם נמצאת הבעיה בעיקר. אני תמיד אומר ששואלים אותי מה זה מכון מאיר. אני תמיד אומר, מכון מאיר, בעלי התשובה מחזירים את הדתיים בתשובה. הלוואי שאזכה לחזור בתשובה. הלוואי. איך אמר לי פעם יהודי בעל תשובה, משפט מזעזע? אתה יודע מה קרה לי? נהפכתי להיות דתי. וואי, זעזע. זה לא מצחיק. להיות במדרגה של בעל תשובה, מלשון בעלות, להבדיל אלף אלפי הבדלות, חס ושלום, בעל לשון הרע. אתה לא מדבר לשון הרע. פי הגדרות הלכתיות. בעל, בעלות, ביה, שייכות, דיבוק, חיבור. בעל תשובה. להיות אדם שהוא כל הזמן בתהליך השתלמות. אז מה זה תשובה בכלל? תשובה זה להיות אדם שהוא כל הזמן בתהליך של התפתחות, ולא משנה בכלל אם זה טוב מרע או יותר טוב מטוב. ולכן זה לכתחילה, ולכן זה מקיף את כל החיים. זה בעל תשובה. אז המשיח יבוא כדי להחזיר בעזרת השם את ישיבת שעלבים בתשובה. מה אתם אומרים על המשפט הזה? הרב יעקובסון, הרב יודע שאנחנו קרובי משפחה, אני מרגיש בטוח איתך.
זה לא
צריך לחזור. טוב, יש לנו עוד זמן? עוד עשר דקות, עשר דקות. אוקיי, אז בואו נסכם. אם כן, מה יוצא? סליחה? מה השאלה? כולנו צריכים, הלוואי שאני אזכה שאני אחזור בתשובה ומה שיחזיר אותי עוד יותר. הלוואי, קדוש ברוך הוא, תזכה אותנו להיות בעלי תשובה. תצאו רגע מהכותרות של העיתונים מי זה חוזר בתשובה, זה שטויות. בעל תשובה. תסלחו לי שאני אומר עכשיו דברים שיפה להם עצמיות, אבל אני חייב להגיד משפט אחד. שמעתי הברקה כזאת מאפי פיין פעם, מאפי איתם פעם. לא קשור לסוגיה, אבל זה חשוב. וכי תבואו אל הארץ. ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו ופיכם תיסו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אז הוא פעם דיבר על שני זרמי תשובה בעם ישראל, כבר הרבה שנים שמעתי ממנו. יש קירוב, קוראים לזה, קירוב, קוראים לזה, ויש לבוא, יש ביה. מה זה בין קרבה לביה? קרבה, כשאני מקרב שני דברים, אני מקרב אותם. אבל הם קרובים, אבל הם, זה עדיין לא אחד. ביה, במחילה, צניעות יפה לזה, ביה בין איש לאשתו, והיו לבשר אחד. אבל זה הבשר האחד. אנחנו צריכים לבוא לארץ ישראל, לא להתקרב לארץ ישראל. ביה. וכי תבואו אל הארץ. ואתם הרי ישראל כי קרבו, אבל צריך להגיע ללבוא. אם היינו באים לארץ ישראל, לא רק מתקרבים לארץ ישראל, הרבה מהבעיות הכלל ישראל שלנו נסתרות מזמן. אותו דבר פה, בעל תשובה, בעלות, בעילה. אחד, מציאות אחת עם תשובה, מציאות אחת עם השתלמות אינסופית. זה בעל תשובה באמת. ולכן זה מאוד מעליב. אדם שמכנים אותו צדיק, יש בישיבות כזה ביטוי, צדיק. זה קצת מעליב. להיות צדיק. טוב, לפחות לא צדיק גמור, זה גם משהו. אני לא רוצה לפתוח את זה. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. צדיק גמור, רשע גמור, בינוני. נכון? גמור כנראה בלתי אפשרי במציאות, אומר המהר"ל כידוע. בינוני זה כולנו, זה מי שיש לו גם זה וגם זה. אפילו רוב זכויות וחטא אחד ואבון אחד, או להפך, הוא נקרא בינוני, אומר המהר"ל, ספר התניא וכו'. אומרת הגמרא, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אלה תלוי, אלה נחתמים ונחתמים ונחתמים לאלתר וכו'. כמובן, זה לא על המשקולת של הגננת, אלא זה ביחד, זה וזה. ובינוניים תלויים ועומדים. עכשיו, מה התהליך שאנחנו צריכים לעשות מראש השנה ליום הכיפורים? להפך לצדיקים גמורים? זה כתוב בגמרא? לא. כתוב, זכו נכתבים ונחתמים לאלתר. סליחה, נכתבים ונחתמים ביום הכיפורים לחיים. כלומר, מה האידיאל? האידיאל להיות בינוני שזכה. עכשיו, זה לא זכה בפיס, אלא זכה שמזכך את עצמו. להיות בינוני שמזכך. וואו, איזה הגדרה. אדיר. טוב, אבל זה לא הנושא. בואו נחזור רגע לדעה השנייה, אם כן, שתשובה קדמה לעולם. אומר הרב מקור שלוש, וכאן אנחנו יותר מדייקים את הנקודה. התשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם. רוצה רגע להתחיל להסביר את זה קצת. תורה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם, תשובה קדמה לעולם. מה לא כתוב? לא כתוב תשובה קדמה ללימוד תורה, ולא כתוב תשובה קדמה לקיום מצוות. לא כתוב תשובה קדמה לבית המדרש, ולא כתוב תשובה קדמה לבית הכנסת. אלא כתוב תשובה קדמה לעולם. אני רוצה להסביר בסיפור שזעזע את נפשי לפני כמה שנים, והייתי בהלם. התבקשתי לתת שיעור בהר חוצבים לאיזושהי קבוצה של אנשי מדע, אנשים רציניים. טוב, אמרו לי, זה היה ממש בימים אלה, אני חושב, ממש תרום יום הכיפורים לפני כמה שנים. כי מה אני מדבר עם אנשים מהכיוון הזה, דתיים, אינם דתיים, גברים, נשים וכו'. מה אני מדבר איתם? אני באתי בצמימותי לגמרי, באתי בצמימותי הבית מדרשית. אמרתי, אני אכין איזה דף מקורות קצר על הערך שנקרא תורה. מה זה תורה? כשהכיוון של השיעור הזה יהיה להסביר להם, אני חושב הם עסקו באנרגיה סולרית, אני חושב, ואני אנסה לברר איתם, להסביר שגם מה שהם עושים זה חלק מהופעה של תורה. ואני באתי בתמימותי לקראת יום הכיפורים, שלא ירגישו שהם בחוץ, שכולנו, ואמר כולם צדיקים, כולנו חלק. טוב, דף מקורות, נחמד, הכל בסדר. איך שאני מתחיל לדבר על זה, קם איזה אדם אחד רציני, אומר לי, אתה יודע, אתה מאוד מפחיד אותי במה שאתה אומר. אתה מוכן להשאיר את אלוהים שלך בבית הכנסת? אני לא רוצה אותו בבר חוץ ממה, תכניס לי אותו פה. תשים את אלוהים שלך בכיפה ובזקן שלך, אני לא רוצה אותו פה. תראה איך אתה מרים את העיניים, שמת לב? ככה, אני ככה הרמתי את העיניים. הייתי עמום. פתאום קלטתי שזה היא גופה, זה מין העובד, זה הזאת הנקודה. זה בדיוק. תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להיות על ציר התשובה, אנחנו צריכים להיות אנשים כאלה. אנחנו צריכים להיות אנשים כאלה. הרב דני, 3 דקות ברשותך. אנחנו צריכים להיות אנשים כאלה שהם אנשים שמבינים שהתשובה היא יסוד העולם. ואם התשובה היא יסוד העולם, אז תחת הכותרת עולם יש הכל. כל הכוחות, כל הכישרונות של הפרט, של הכלל, עם כל המורכבויות של הכוחות והכישרונות והביטויים של הכוחות והכישרונות האלה. לכן אומר הרב, תשובה קדמה לעולם, זאת אומרת שהתשובה היא יסוד העולם. זאת אומרת שתשובה אמיתית, בין אם היא טוב מרע, בין אם היא יותר טוב מטוב, היא חייבת להופיע על הציר שהוא כולל בתוכו את כל כוחות החיים, את כל הכישרונות. כמובן יש שלב שבו האדם יותר מתמקד בבית המדרש, וזה הכרחי, זה ברור, זה פשוט, לא צריך לדבר על זה. אבל בכיוון, במגמה, מה המגמה? שהתשובה תהיה קודמת לעולם. לכן אומר הרב, בזה נסיים, התשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם, ולא רק יסוד בית הכנסת ובית המדרש, כמו שאמר אותו יהודי יקר מהחוצבים. שלמותם, ולכן שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. תן לטבע החומרי להופיע, לא לבטל אותו, לא לדכא אותו, לנהל אותו. נכון, הרב אומר ששני הכוחות הנמוכים שבאדם, החושים והרגשות, הגוף והנפש, אם הם לא מנוהלים על פי השכל, אז הם כוחות עיוורים, זה קטסטרופה, יכול להיות חד ושלום. וכיוון שהטבע מצד עצמו, כלומר הכוחות העיוורים שהרב קורא להם במקומות אחרים, וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, את זה יצריך לעשות השכל. הרי החטא מוכרח הוא מצד זה. אז אם החטא הוא הכרחי, אז יש לנו הצעה, ריבונו של עולם. מה ההצעה? אולי היית בורא אדם שהוא בלתי אפשרי לחטא? בקיצור, בוא נברח לאיזושהי בועה רוחנית, באיזה פינה בבית מדרש. מי שזה תפקידו וזה סגולתו וזה עניינו בעם ישראל, הוא חייב לעשות את זה בשיא הדבקות. אבל רוב עם ישראל כנראה לא במקום הזה. זה לא תפקידו כנראה של רוב האומה. רוב האומה לא שייך לזה. אז אם יבוא אדם שיאמר שהרי טבעיותם של החיים זה יוצר מורכבות, ולכן יכול להיות שאדם יחטא, לכן, והרי החטא מוכרח הוא מצד זה, ואין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא, כפי שני הפירושים שהזכרנו מקודם, הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים. כן, בוא נברח איזה בועה, כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא יותר גדול. צערנו הרב, כמה זה מתאים לומר את זה לעילוי נשמת קדושי חללי יום כיפור השם יקום דמם, לצאת מבית המדרש לשדה הקרב כשהכל היה בלתי ידוע, ואין שום סתירה, וזה דבר אחד, אחד לגמרי. על כן התשובה מתקנת הקלקול ומחזירה את העולם וכולי, על שם כן ועל שם כך מכנים שם השם אלוהים חיים. אז מה נאחל לכלל ישראל ולפרט ישראל? נאחל בעזרת השם להיות תמיד בעלי תשובה, להיות תמיד אנשים שהם בתהליך של השתלמות, בין אם זה תיקון הרע או הוספת הטוב, ותמיד נדע שהציר, המסלול הזה צריך להיות בתוך העולם, עם כל הכוחות, עם כל הכישרונות, עם כל העוצמות. תודה רבה, בשורות טובות, גמר חתימה טובה.